כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום רביעי חפבב בשבט תפשין עין זין, מסכת בבא בתרה, דף למד א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי, מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו, בשיעורנו אתמול, בדף למד ממסכת בבא בתרה. מעשה במנהל מוסד שפיטר את אחד המורים בו, לאחר שיחסיו עמו עלו על סרטון. כדי שהליך הפיתורין לא ילווה בצעקות קולניות בתוכחי המוסד, אשר עלולות לבייש את שני הצדדים, החליט המנהל להציע למורה הצעה מפתה שיש בה כדי להמתיק את הגלולה המרה. המוסד יישא בכל ההוצאות הכרוכות בעברת חפציך למקום העבודה החדש, שבוודאי תמצא לעצמך, אמר המנהל בחיוך רחב, ואכן המורה הסכים לעזוב את המוסד ללא הערמת קשיים מיוחדים. חלפה עברה לתקופה, ובמשרדו של מנהל המוסד התקבלה מעטפה, ובה קבלות שונות שנשלחו על ידי המורה שפוטר, שמפרטות את כל ההוצאות שנגרמו לו בגין שינוי מקום מגוריו, תוך ציון חשבון הבנק שאליו יש להעביר את הסכום כמוסכם. אבל המנהל לא העלה על דעתו לשלם את הסכום הזה. הבטחתי? נכון, אבל מעולם לא התכוונתי לקיים את הבטחתי זו. וכהוכחה לצדקת סירובו לקיים את הבטחתו, ציין המנהל, שבמקומות רבים בשס אנחנו מוצאים, כי אדם שמבטיח לחברו דבר מה אשר אינו סביר, עומדת לצידו טענת משתה הייתי בך. ומאחר שאין המעבידים נוהגים לשלם לעובדיהם המפוטרים את הוצאות העתקת מקומות מגוריהם, אין לכפות על המוסד הוצאה מיותרת זו. אבל הגאון רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, שבפניו הובא הנידון הזה, דחה על הסף את טענת מנהל המוסד, זאת על פי דברי סוגייתנו. הגמרא מספרת על שמעון שרכש קרקע מלוי. למחרת היום, בא ראובן וטבע משמעון לסלק את ידיו מן הקרקע בטענה שקרקע זו שרכשת מלוי מעולם לא הייתה שלו. הוא גזל אותה ממני, ולפיכך עליך להשיבה לי לאלתר. אבל שמעון עונה לראובן, אין אמת בטענתך, מאחר שראובן עצמו ביקש אמש משמעון לרכוש את הקרקע הזו עבורו מלוי. אילו הקרקע הייתה שלו, הוא לא היה מוכן להוציא ממון לרכישתה, אלא תובעה בדין מן הגזלן שנטלה ממנו. אבל פסק רבה שאכן הצדק עם ראובן. משום שלעיתים אדם עשוי לשלם ממון כדי להימנע ממריבות, ממחלוקות ומדיונים משפטיים מייגעים, ולפיכך כוונתו של ראובן לקנות את הקרקע מלוי, אין בה כדי להוכיח כי קרקע זו אינה שלו. מעתה אומר בעל האגרות משה, הגמרא הזו מלמדת אותנו יסוד חשוב בכללי התנהגותם של בני אנוש. אשר במקרים מסוימים מוכנים לשלם ממון גם כאשר אין חובתם לעשות כן. לפיכך, למרות שמנהל המוסד התחייב לשלם למורה סכומים אשר אין נהוג לשלמם במקומות עבודה אחרים, אבל מאחר שכוונתו הייתה למנוע על ידי כך בושות ואי נעימויות, ודאי כוונתו רצינית הייתה ועליו לעמוד בדיבורו. וההתחייבות הזאת חלה גם ללא מעשה קניין בגינה, משום שעזיבת המורה ללא תביעות נגד המנהל נחשבת כמעשה שעשה עבורו, שיש לשלם עליו את המוסכם ביניהם. זהו אחי ורעי, הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, בנוגע לסוגייתנו אתמול, וכעת בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו מדי בוקר בסייעת הדשמיא, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. אתמול בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נציג את התשובות. שאלה הראשונה על דף למד הייתה, מדוע במעשה שהמערר טען שגר בחדרים הפנימיים פסק רבה של המערר להביא ראיה, ואילו במעשה של בר סיסין פסק שעל הקונה להביא ראיה? התשובה, משום שבמעשה של בר סיסין הקרקע בחזקת המוכר, ולכן אמר שההוכחה על הקונה. ואילו במעשה לאיל, הקונה היה מוחזק בבית, ולכן פסק שעל המוכר להביא ראיה. שאלה שנייה, מדוע אין סתירה בפסקו של רב נחמן בין שני המעשים הללו? התשובה, שבמעשה של בר סיסין, כיוון שסיכמו שמוכר לו את כל הקרקעות של בר סיסין, על המוכר להוכיח שהקרקע הזו רק נקראת דווי בר סיסין. אבל במעשה לאיל שטוען המערר שגר בחדרים הפנימיים, אין המחזיק אלא כמראה שטר מחירה שצריך לקיימו בבית דין. שאלה שלישית, מה ביור הטענה של המערר שבמשך ה-30 יום ששעה כאן היה טרוד בעסקיו? התשובה ברשבם, א', שמחמת תרדתו גר בבית אחר ולא ידע שגר לו המחזיק בביתו, ב', שהיה לו פנאי למחות. שאלה רביעית, מדוע? כאשר אומר המחזיק קניתיה מפלוני שאמר לי שכנעה ממך, אינו נאמן במיגו שהיה טוען קנתיה ממך. התשובה, משום שבאמת אינו יודע אם הקרקע של המערר או לא, ולא שייך להאמינו במה שאינו יודע. שאלה חמישית, מה ההבדל בין פסקו של רבה לגבי מערר שיעץ לו למחזיק לקנות את הקרקע, לבין המעשה שנחלקו בו אדמון וחכמים? התשובה, בפסקו של רבה, המערר רק יעץ בדיבור, ואילו במחלוקת אדמון וחכמים הוא חתם ועשה מעשה. השאלה האחרונה על דף למד, כמה שנים צריך לטעון המחזיק שקנה מהמוכר עוד לפני שקנה המערר? התשובה, ג' שנים לפני טענת המערר, כדי שתהיה לו חזקה עוד קודם למחירה על המערר. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למד ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע חבב בחודש שבט תשע"ז, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף למד א' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים מן השורה הראשונה בדף למד א' בנקודותיים ומן המילים זה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הגמרא לקמן מביאה מקרים שבהם נחלקו המחזיק והמערער של מי הייתה הקרקע מעולם. מעשה בשני בני אדם שהיו טוענים על קרקע, זה אחד מהם אומר קרקע זו של אבותיי הייתה ושלי בירושה, וזה השני אומר קרקע זו של אבותיי הייתה. אי אי תסעדה דאבתה היא, אחד מהם מביא עדים שהייתה הקרקע של אבותיו, והי השני אי תסעדה הביא עדים דאכלה שהחזיק בקרקע שני חזקה, שנות חזקה, אבל לא הביא עדים שהייתה של אבותיו. אמר רבה, זה שהביא עדי חזקה נאמן שהייתה הקרקע של אבותיו, שאם לא כן, אלא משקר הוא, מה לא לשקר? מדוע היה צריך לשקר ולעיתון כך? הרי כיוון שיש לו עדים על החזקה, איבאי אמר לי, מנח זבנת, ואכלת שני חזקה. אם היה רוצה היה יכול לטעון ולומר, אמנם הייתה הקרקע שלך, אבל קניתי ממך, וכבר אכלתי בה שני חזקה, שאם היה טוען כך היה נאמן. ומתוך שהיה יכול לטעון כך, ולהיות נאמן, אז הוא נאמן גם על טענתו שהייתה הקרקע של אבותיו, מעולם. והסברה הזו מכונה בכל השס, מיגו, כלומר, מתוך שיכול לשקר ולטעון טענה שמחמתה היה זוכה בדין, נאמין לו גם במה שטוען עכשיו, אף שבטענה זו לא היה בכוחה לזכותו. ובביור הסברה הזו של מיגו, מצינו באחרונים שני דרכים. א', כיוון שהיה יכול לטעון טענה אחרת שכוחה יפה ולא טען כן, מוכח הדבר שטוען טענת אמת ונאמנו על כך. ב', הוא נאמן מכוח הטענה, כלומר, אף שבטענה שטוען עכשיו אין בכוחה לזכותו, מאחר שיכול לטעון טענה אחרת שיש בה כדי לזק אותו, הרי אנו מייפים את כוח טענתו למרות כשטוען את טענתו הגרועה. אלה הם ההגדרות המופיעות בקובץ שיעורים ובחידושי רב שמעון שקופ. אביי חולק על הסברה הזו, אמר לאביי לרבה, מה לי לשקר במקום עדים? לא אמרינן. אין אדם נאמן מכוח מה לי לשקר על דבר שהעדים מכחישים אותו, שהרי כפי טענתו הייתה הקרקע של אבותיו מעולם, ולמרות שלא אמר בפירוש שהייתה של אבותיו מעולם, ואם כן היה אפשר לפרש את דבריו באופן שלא יסתרו את דברי העדים, ואז נבהר שאבותיו קנו את הקרקע מאבותיו של האחר, ויהיה נאמן על כך במיגו שהיה יכול לטעון שהוא קנה את הקרקע מאבותיו. מסבירים התוספות בשם רי בדיבור המתחיל מה? שמשמעות דבריו בטענתו היא שהקרקע הייתה מעולם של אבותיו, ולכן כל עוד שאינו טוען בפירוש שלא הייתה כוונתו כן, אין אנו מפרשים את דבריו כך, ונמצא שמשמעות דבריו הם נגד העדים ואינו נאמן, כי לפי עדותם של העדים הייתה הקרקע של אבותיו של האחר, ומאחר שאינו נאמן על כך, אף שהעידו עדים על החזקה לא תועיל לו, שכיוון שלא טען שקנה את הקרקע ממנו נמצא שהחזיק בה בלא קניין, וחזקה שאין עם הטענה היא, והיא אינה חזקה. לכן תחזור הקרקע לאותו שהביא עדים שהייתה הקרקע של אבותיו. ההלכה היא כמו אביי, שהרי אפרה בעודה לו כפי שהגמרא תוכיח לקמן. כך אומר הרשב"ם. אבל תוספות בדיבור המתחיל אמר כותבים להוכיח שצריך לגרוס בגמרא רבה ולא רבה. כפי שלקמן בדף ל"ג עמוד ב' אמרו בגמרא שרבה חולק על רב חיסדא משום שאין אומרים מיגו במקום עדים. ואילו כאן אם נגרוס רבה משמע שלדעתו אומרים מיגו במקום עדים. כותב המהרש"א שלפי דברי הרשב"ם יש ליישב את הערת התוספות גם אם נגרוס רבה. שאף שבתחילה סבר שאומרים מיגו במקום עדים, מכל מקום חזר בו בסוף, ומבואר שלדעת התוספות רבה לא הודה לדברי אביי. ומביאה הגמרא דיון נוסף בהמשך אותו מעשה. אדר אמר לי חזר המחזיק וטען לשני, אין, דאבת אחי, וזבין תמינאיו. אמת הוא כדבריך שהקרקע הייתה של אבותיך, אבל אני קניתי אותה מהם, והחזקתי בשני חזקה. והאי דאמרי לך דאבתי, מה שטענתי קודם שהייתה הקרקע של אבותיי, לא הייתה כוונתי שבאמת הייתה של אבותיי, אלא דסמיך לי עלה כדאבתי. שבטוח אני על הקרקע הזו, כאילו ירושה היא לי מאבותיי, לפי שכניתיה, והחזקתי בה כדין ובעידים. מסתפקת הגמרא, האם טוען וחוזר וטוען, או אין טוען וחוזר וטוען? האם יכול אדם לטעון טענה בבית הדין, ולאחר שלא נתקבלה, יטען טענה אחרת המכחישה במקצת את דבריו הראשונים, אך יש בה כדי לתקן את דבריו הראשונים? או, אין אדם יכול לטעון טענה אחרת, למרות שמתקן את דבריו הראשונים, כי אינו יכול לחזור כלל ממשמעות דבריו הראשונים. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הזה. אולה אמר טוען וחוזר וטוען, ואילו נהרדאי אמרי, אינו טוען וחוזר וטוען, אלא הולכים אחר טענתו הראשונה. וטעם הדבר שאינו חוזר וטוען, כי טענתו הראשונה נחשבת כדעת בעל דין, ושוב אינו יכול לחזור ולזכות עצמו. אומרת הגמרא שמגבילה את המחלוקת, ומודי אולה, גם לדעת אולה שטוען וחוזר וטוען, ומודה איך דאמר לי באופן שאמר בפירוש בטענתו הראשונה שהקרקע של אבותיי ולא של אבותיך. הדין הוא דאינו טוען וחוזר וטוען. שהרי בטענה זו אמר בפירוש שלא הייתה של אבותיו, ואילו בטענתו השנייה שטוען שכוונתו הייתה במה שאמר שהייתה של אבותיו, שהיה בטוח בה כמו שהייתה של אבותיו, עדיין לא יתוקנו דבריו במה שאמר בפירוש שלא היה של אבותיו של האחר. ונמצא שעוקר ומכחישו בטענתו השנייה את טענתו הראשונה. הטור בחושן משפט סימן פי מביא בשם ארי מיגש, שדין זה שאינו חוזר וטוען נאמר רק אשר טענתו הראשונה הייתה טענה מחייבת. אבל אם גם בטענתו הראשונה היה נפטר, יכול לחזור ולטעון טענות אחרות הפותרות אותו כל זמן שלא באו עדים. ואף אם באו עדים אחר כך וסתרו את טענתו הראשונה, נאמן. הוא בייר את הטעם משום שהיה יכול להישאר בטענתו הראשונה. ובפשטות נראה כוונתו שנאמן במיגו שהיה יכול להישאר בטענתו הראשונה שאף על ידה, היה נפטר. שואל קצות החושן, אם כן, כאשר באו עדים אחר כך וסתרו את טענתו הראשונה, הרי באופן זה אין לו מיגו, שהיה יכול להישאר בטענתו הראשונה. ומדוע כתב הרי מיגה שגם באופן זה חוזר וטוען? לכן הוא מבאר שאכן אין הכוונה שנאמן במיגו, אלא עיקר הטעם משום שכל עוד שלא נתחייב בבית דין על ידי טענתו הראשונה, אין כאן הודעת בעל דין, ולכן יכול לסתור את הטענה הזו ולטעון טענה אחרת. וגם אם באו עדים וסתרו לטענתו הראשונה, נאמן על ידי הטענה השנייה. אומרת הגמרא וכן מודה אולה, איכה דאה וקאי בית דינה ולא טען, באופן שכאשר היה בפני בית דין ולא תיקן דבריו הראשונים, ואתה מאבראי וטען, ורק אחר שיצא מבית הדין חזר מבחוץ, וטען טענה חדשה לתקן את דבריו הראשונים, הדין הוא שאינו חוזר וטוען. מה היא טעמה? מהו הטעם? לפי שטענתי אגמרי, טענה חדשה זו, לימדו אותו חבריו וקרוביו אחר שיצא מבית הדין לומר כן, ולא שכך הייתה כוונתו באמת מתחילה. ומודו נהרדאי, וגם לדעת נהרדאי שסוברים שאינו טוען וחוזר וטוען, הם מודים, איך דאמר לי של אבותיי שלקחוה מאבותיך, דחוזר וטוען. באופן שטען המחזיק בטענתו השנייה, שאכן הייתה הקרקע של אבותיך, אלא שאבותיי קנו אותה מאבותיך, הדין הוא שהוא חוזר וטוען ונאמן לטעון כך, שהרי אינו חוזר כלל מדבריו הראשונים שהייתה של אבותיו, אלא שמוסיף עליהם. ולדעת התוספות בדיבור המתחיל, מה לי לשקר? אין צורך שיטען המחזיק בפירוש שידע שלקחוה אבותיו מאבותיו, אלא די במה שטוען שראה שדר בה אבי ויום אחד. וזאת לפי שביידין טוענין ליורש, שמאחר והחזיק ביום אחד כנראה קנה אותה מהם. לדעת הרשב"ם, אין ביידין טוענים ליורש, אלא באופן שהביא עדים שאביו דר בה יום אחד. הוא העמיד את ההלכה הזו באופן שטוען היורש שבפניו קנו אבותיו את הקרקע מאבותיו של האחר. אבל באופן שטוען בידיעה ברורה שקנו אבותיו את הקרקע מאבותיו של האחר, אינו צריך להביא עדים שהחזיקו באבותיו יום אחד, גם לא לדעת הרשב"ם, כי הוא נאמן בטענה הזו במיגו שהיה יכול לטעון ממך קניתי את הקרקע. אם טענת הטענה הזו אחר שיצא מבית דין וחזר, שלעיל אמרה הגמרא שגם אולה מודה שבאופן זה אינו חוזר וטוען, אבל כאן שאינו עוקר את דבריו הראשונים אלא מוסיף עליהם, יש לומר שיהיה נאמן. כך התוספות בדיבור המתחיל ומודו, אבל רבינו יונה והרשב"א כתבו בפשיטות שאם טענת הטענה הזו אחר שיצא מבית דין וחזר, אינו נאמן. אומרת הגמרא וכן מודים נערדאי, איך דאישתאי מילה אבראי, באופן שמתחילה מחוץ לבית הדין טען כל מיני טענות ולא טען שם את הטענות שטוען כעת, ועתה לבית דינה וטען, ולאחר מכן כשנכנסו לבית הדין טען זה בפניהם טענה אחרת המכחישה את הטענות הראשונות שטען מחוץ לבית הדין, הדין הוא דחוזר וטוען. מה היא טעמה? מה הסיבה? אביד איניש דלא מגלי טענתי אלא לבית דינה. עשוי אדם לא לגלות את טענותיו אלא בפני בית הדין, כדי שלא ישמע בעל דינו את טענותיו ויחפש תשובות להכחישם. ולכן מה שטען בתחילה מחוץ לבית הדין אינו נחשב כטענה שאינו יכול להכחישה. כותב הרשב"ם שמכל מקום אם טען בפירוש בפני עדים מחוץ לבית הדין ואמר להם אתם מעידי שאני חייב מנה לפלוני, הרי עודה לו ושוב אינו יכול לכפור בבית הדין. לא אמרו כאן שנאמן אלא בטענות וסיפורי דברים באלמה. מביאה עכשיו הגמרא את פסק ההלכה בדין הזה, אמר המימר, אנא נערדה אנא, אף אני מחכמי נערדה, ואף על פי כן סבירה לי, סבור אני שלא כדבריהם אלא כדעת אולה, לטוען וחוזר וטוען. פוסקת הגמרא והלכתה להלכה, אנחנו פוסקים טוען וחוזר וטוען. מביאה הגמרא מעשה נוסף בשני בני אדם שנחלקו על קרקע. זה אומר, אחד מהם אומר, קרקע זו של אבותיי הייתה וירשתיה מהם, ואף החזקתי בשנות חזקה. וזה אומר, השני גם הוא אומר, קרקע זו של אבותיי הייתה, וירשתיה מהם וגם החזקתי בשנות חזקה. אותם השנים שאתה אומר שהחזקת בהם, אני הוא זה שהחזקתי בהם ולא אתה. היי, האחד, הייתי סהדה דאהבתי, אחד הביא עדים שאכן הייתה הקרקע של אבותיו, וכן העידו שהאכלה שני חזקה. והי השני, הייתי סעד ידי אכלה שני חזקה. הביא עדים שאותם שנים אכל זה בקרקע שני חזקה. ומכחישים הם את עדי הראשון שהעידו שהראשון אכל בקרקע באותם שנים. אבל לא הביא השני עדים שהייתה הקרקע של אבותיו. אמר רב נחמן, אוקי אכילה לבהדי אכילה, ואוקי ערה בחזקת אבהתה. מעמידים אנו את עדות העדים על האכילה של שני החזקה זה מול זה, ונמצא שיש לנו קט אחת מכחישה את השנייה, ובטלה העדות על החזקה. אין על השולחן של בית הדין שום עדויות, ונותרה העדות שהעידו עדי האחד שהייתה הקרקע של אבותיו, שעל העדות זו לא הוכחשו, ולכן יש להעמיד את הקרקע בחזקת אבותיו של זה. אמר לי רב, המקשה רב על רב נחמן על הסברה הזו, העדות מוכחשת היא. הרי כיוון ששתי כיתות העדים מכחישות זה את זה, נמצא שאחת מהן העידה עדות שקר ופסולה היא לכל עדויות שבעולם. ומאחר ואין אנו יודעים איזה מהן היא שהעידה שקר, שמה אותה הקט שהעידה לאחד שהייתה הקרקע של אבותיו, היא הקרקע הפסולה. ואי אפשר לקבל את עדותה אף על חזקת האבות. ונסביר, במסכת בבא קמא בדף עין בית עמוד בית, וכן במסכת סנהדרין דף זך, נחלקו אביי ורבא בדינו של עד זומם. לדעת אביי נפסל העד למפרע שכל עדויות שהעיד מאותה שעה שהעיד את העדות שעליה הוא זם, אינו נאמן עליהם. ולדעת רבא נפסל העד רק מכאן ולהבא, דהיינו מאותה שעה שפסלו בית דין, אבל כל העדויות שהעיד קודם לכן, גם אותם שהעיד אחר העדות הזו שעליה הוא זם, נאמן הוא עליהם כעד כשר. ובטעמו של רבא ביארה הגמרא שני ביורים שם. א', עד זומם חידושו, ואין לך בו אלא משעת חידושו ואילך, דהיינו משעה שפסלו בית דין, אז הוא פסול אבל לא על העבר. ב', מעיקר הדין היה צריך להיות פסול למפרע, אלא שחכמים תקנו שישארו כל העדויות בקשרותם משום תקנת הלקוחות, כי אם נפסול את כל העדויות שעיד למפרע, יהיה בכך הפסד לכל אותם לקוחות שהחתימו את העד הזה על שטרות מחר. ומביאה הגמרא שם נפקא מינה בין שני הטעמים, באופן שפסלו את העד מחמת שעידו עליו עדים שגזל, או שנפסלה העדות מחמת החשה, כגון שעידו עדים להפך מדבריהם, שבאופן זה, מה שנפסל העד אינו חידוש כמו עד זומם. ולפי הטעם שעת זומם נפסל מכאן ולאבא משום שהוא חידוש, כאן זה אינו חידוש. אז מודה רבה שלמפרע הוא נפסל. אבל הטעם שנפסל רק מכאן ולאבא משום תקנת הלקוחות, גם בעד הזה שנפסל מחמת גזל שייך לתקן שלא ייפסל למפרע. עוד מבואר שם בגמרא, שאם אכן נפסל העד רק מכאן ולאבא, אם באותה עדות שעליה הוא זם הוא חש, העיד על שני דברים ולא הוא זם ולא הוא חש אלא על אחד מהם, לא נפסלה העדות אלא על הדבר ההוא, אבל על הדבר השני שעיד, לא נפסלה העדות. שואלים פה תוספות בדיבור המתחיל, אמר לי רבה, מדוע אמר רבה כאן שנפסלה כל עדות העדים גם במה שהעידו שהייתה הקרקע של אבותיו? הרי לפי הטעם שאינו אלא מכאן ולאבא משום תקנת לקוחות, גם בעדות שהוא חשה אינו נפסל אלא מכאן ולאבא. וגם באותה עדות שעליה הוא חש, אינו נפסל אלא בדבר שעליו הוא חש ולא בדבר השני שעיד באותה עדות. ואם כן, על שנות החזקה שהוא חשו, לא נוכל לקבל את האומנם את עדותם. אבל על חזקת האבות, העדות כשירה. לכן תוספות אומרים, שהגמרה כאן סוברת כטעמו השני של רבה, שרק עד זומם אינו נפסל, אלא מכאן ולאבא משום שחידושו, אבל בעדות שהוא חשה, פסולים למפרע. אם כן, חוזרים אל הגמרה שכאמור, רבה יקשה לרב נחמן, כיוון ששתי כיתות העדים מחישות זו את זו, נמצא שאחת מהם העידה עדות שקר והיא פסולה לכל העדויות שבעולם. ומאחר ואין לנו יודעים איזה מהם היא שהעידה שקר, שמה אותה הקט שהעידה על האחד שהייתה הקרקע של אבותיו היא הקט הפסולה. וממילא אי אפשר לקבל את עדותה גם לא על חזקת האבות. אומרת הגמרא, אמר לי, הישיב רב נחמן לרבה נהידית כחש באכילתה. אמנם הוחשו העדים לגבי חזקת אכילת שנות החזקה, אבל באהבת עמית כחש. האם הוחשו גם במה שהעידו שהייתה הקרקע של אבותיו? ולכן טוען רב נחמן, יש להעמיד את הקרקע בידיו על פי עדותם. דנה הגמרא עכשיו בדף למד א' עמוד ב' במחלוקת רבה ורב נחמן. לימה, האם נאמר שרבה ורב נחמן שנחלקו אם יש לקבל עדותם במה שלא הוחשו, בפלוקתא דרבונה ורב חיסדא כמפלגי. חולקים הם במחלוקתם של רבונה ורב חיסדא. דאיתמר, נאמר בבית המדרש, גמרא במסכת שבועות דף מ"ז עמוד ב', שתי קיטי עדים המכחישות זו את זו, כגון שני עדים אמרו שלווה פלוני מפלוני, ושניים אחרים אמרו שבאותו היום שהעידו הם על ההלוואה, היו הם עם אותו אדם ולא ראו שלווה ממנו, ולאופן הזה אנחנו קוראים עדות מוחשת, דהיינו, ששתי כיתות העדים מעידות כל אחת ההפך מהשנייה, וזאת בשונה מאופן שקוראים לזה עדות מוזמת, דיינו שאין שתי קיטי עדים מכחישות זו את זו בעצם המעשה, אלא שהקט השנייה מעידה על העדים שכלל לא היו באותו יום באותו מקום ששם הראה המעשה, ובכך נסתרת עדותם. ובאופן שהעדות הוזמה, האמינה התורה לקט השנייה המזימה את הקט הראשונה, והראשונים פסולים מעכשיו לכל עדויות, ולא אחרונים כשירים. לעומת זאת בעדות שהוחשה, אין הקטה האחרונה מעידה על העדים עצמם, אלא שמעידה שהמעשה לא היה, ואילו הקטה הראשונה מעידה שהמעשה היה. נמצא שהעדויות סותרות זו את זו, ובאופן זו לא האמינה התורה לאילו יותר מאילו, ושתי הכיתות בספק שם הקט זו שהעידה עדות שקר ונפסלה לכל העדויות. אם כן, יש ספק בידינו מי מהכיתות העידה אמת ומי מהכיתות העידה שקר ומעטה פסולה לשאר עדויות. אמר רבונה שם בגמרא במסכת שבועות, אין פוסלים את שתי הכיתות מספק, אלא זו, קט אחת מהם באה בפני עצמה ומעידה בשאר העדויות, וזו וכן הקט השנייה באה בפני עצמה ומעידה בשאר עדויות. אבל עד אחד מקט זו ועד אחר מקט זו, אינם יכולים להצטרף ולהעיד יחד בעדות אחרת, שהרי אחד מהם פסול בוודאות. וטעמו של רבונה שמכשיר את שתי הכיתות, משום שמעמידים כל קט בחזקת כשרות ולא פוסלים מספק. מבאר הקובץ שיעורים, שאף שבכוח עדותם באים הם להוציא ממון, והרי אין בכוח החזקה להוציא ממון, מכל מקום הוצאת הממון נעשית על ידי העדות ולא על ידי החזקה. ואין חזקת הכשרות מועילה מצד עצמה להוציא ממון, אלא מחמת החזקה עומד העד בכשרותו. אבל הוצאת הממון נעשית בגלל העדות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, וזו באה בפני עצמה, מדוע איננו מכשירים את עדות הקט השנייה במיגו שהיו יכולים להעיד על הקט הראשונה שפסולים הם לעדות מחמת שגזלו? תרצים התוספות כפי שמסביר המהרש"א, שלא אומרים מיגו במקום עדים, שהרי אף אם נאמין לדבריהם במיגו אין נאמנותה מועילה יותר משני עדי הקט הראשונה. ולמרות שיש איזה הוכחה להאמין לדבריהם, אין זה אלא כמו שיש כאן יותר משני עדים. אבל בדיני עידות אין חילוק בין שני עידים למאה עידים, ומאחר ויש כנגדם עידים המעידים להפך מדבריהם, עדיין יש להסתפק איזה מהם העיד העידות שקר, והעידות מוחשת. ועוד אומרים התוספות בשם רי, שלא אמרו להאמין במיגו אלא לאדם אחד, אבל לשניים אין להאמין במיגו, לפי שאין דעת שניהם שווה, וטענה שירצה אחד לטעון לא ירצה השני לטעון. ולכך אין לומר שמתוך שלא טענו טענה מעולה יותר, מוכח שדבריהם אמת. חוזרים אל הגמרא שמביאה עכשיו את טעמו ודעתו של רב חיסדא, ורב חיסדא אמר, בהדי סעדי שקרי למה לי? מה לנו עם עדי שקר אלו? כלומר, מאחר ומסופקים אנו על כל קט שם האי, העידה שקר ופסולה, אין לנו לקבל כלל עדות מהם לחייב אדם ולהוציא ממנו ממון, אלא יעמוד הממון בחזקתו. ואת ביורו של רב חיסדא, ביארו הראשוני בכמה דרכים. הרשב"ם מבאר שלדעתו אין להוציא ממון מחזקתו מחמת עדים שהם ספק פסולים, לפי שאין בכוחה של חזקה להוציא ממון. הרי מיגש כתב שדעתו של רב חיסדא היא שכיוון שהנן סעדי, שקט אחת העידה שקר ופסולה לעדות, אלא שאיננו יודעים מי היא אותה קט, לכך פוסלים את שתי הכיתות שהם האחת מהם היא הפסולה. והריטב"א ביאר שאכן הפסול הזה אינו אלא מדי רבנן, שכיוון שידוע לנו שאחת מהם העידה שקר, ראוי בדרך חומרה לבער עדות שקר מהעולם, ולמה לנו לקבל מהכיתות הללו עדות. אם כן אומרת עכשיו הגמרא, כשם שנחלקו רבונה ורב חיסדא עם עדים המוחשים כשרים לשאר עדויות, לימה, האם נאמר שכמו כן נחלקו רב נחמן ורבה? רב נחמן דאמר כרבונה, רב נחמן סובר כרבונה שכל קט כשרה להעיד בפני עצמה בשאר עדויות, ולכן אף שהוחשו על ידי אכילת שני החזקה, יש עדות שמחישה את אכילת אותו אדם מוחזק בקרקע שאכל שני חזקה, כי הם טוענים שמישהו אכל את שנות החזקה וזה לא הוא. אז ממילא יש לנו לקבל אבל את עדותם על חזקת האבות, כי העדות הזו אינה מוחשת. ורב הסובר כמו רב חיסדא שכל קט פסולה לשאר עדויות, ולכן אינו מקבל את עדותם גם לא על חזקת האבות. דוחה הגמרא ואומרת אליבא דרב חיסדא כולי עלמא לא פליגי. לדעת רב חיסדא הפוסל את הכיתות לשאר עדויות, אכן כולם, גם רב נחמן וגם רבה, לא יחלקו ומודים הם שלדעתו אין לקבל את העדות על חזקת האבות. ובהכרח רב נחמן שהכשיר את עדותם, אינו סובר כמו רב חיסדא, אלא כמו רבונה הבר פלוקטה של רב חיסדא. כי פליגי, אליבא דרבונה, כל מחלוקתם של רבה ורב נחמן נאמרה, לדעתו של רבונה המכשיר את הכיתות לשאר עדויות, שרב נחמן סבר כרבונה, ולכך קיבל את עדותם על חזקת האבות, כי העדות הזו אינה מוחשת, ורבה שפסל את עדותם גם לגבי חזקת האבות, גם הוא סובר כמו רבונה, אלא שהוא מחלק ואומר כך, עד כאן לא קמה רבונה, אלא לעדות אחרת. לא מצינו בדברי רבונה שקשרים העדים, אלא לעדות אחרת, להעיד על מעשה אחר שאינו נוגע לאותו מעשה שעליו הוחשו, אבל לאותה עדות? לא. אבל לקבל את עדותם בעניין הנוגע לאותו מעשה שעליו הוחשו? לא אמר רבונה שמקבלים את עדותם, וכיוון שעדות חזקת האבות נוגעת לאותה עדות שהוחשו עליה, שהיא חזקת אכילת הפירות, שהרי היא על אותה הקרקע שעליה הוחשו, לכך אין לקבל את עדותם גם לא לדעתו של רבונה. ההלכה היא כמו רב נחמן, כמו שמוכח מהמשך המעשה לקמן, שאכן ביידין החזיק את הקרקע בידי זה שיש לו עדי ירושת אבות. מביאה הגמרא עכשיו דיון נוסף בהמשך אותו מעשה. לאחר שעשה רב נחמן מעשה כדעתו והעמיד את הקרקע ביד זה שהביא עדים על חזקת האבות, הדר חזר אותו אדם שלא הביא בתחילה עדים על חזקת האבות, איתי סעדי דאבתי, הביא עכשיו עדים על חזקת האבות. עכשיו נמצא שהעדים מכחישים זה את זה על כל העדות, גם על אכילת השלוש שנים של החזקה וגם על חזקת האבות, וממילא אין לקבל את עדותם של הראשונים על חזקת האבות. אמר רב נחמן, אכן, אנן אחיתני, אנן מסכינן לי, אנחנו הורדנו והחזקנו בקרקע לאותו אחד שהביא בתחילה עדים על חזקת האבות, ועכשיו, לאחר שגם השני הביא עדים על חזקת האבות, אנחנו נעלה אותו חזרה מהקרקע שלא יחזיק בה, ומעתה כוח שניהם יהיה שווה. ומה נפסוק את הדין? כל דעלים גבר. כמו שמבואר לכמן בדף למדל את עמוד ב', דהיינו מי שיגבר ויחזיק בדבר, יזכה בו. והרשב"ם לכמן מסביר שהפירוש כל הדעלים גבר, בין בכוח בין בראיות, כלומר שזכה בדבר על פי דין. והראש מסביר, מדוע שזה שיזכה בכוח יזכה בחפץ, משום שדבר זה מוכיח שהוא אכן הבעלים האמיתיים של החפץ, שכיוון שהוא שלו מוסר נפשו עליו בכדי לזכות בו ולא יניח עד שיגבר על חברו. מה שמה מדבריו? שאף אם קודם שהביא זה עדים על חזקת האבות היה השני מוחזק בו, מאחר שהוצאנו אותו על ידי עדות חזקת האבות, אף שעתה הוכשו העדים על חזקת האבות, אין מחזיקים חזרה את זה בקרקע, אלא הדין יהיה כל דעלים גבר. ואילו תוסות בדיבור המתחיל אנן כותבים שפשט הלשון אנן מסכין עלי, משמע שמעלים ומוציאים אנו לזה שהורדנו והחזקנו בקרקע, ומחזיקים אותה בידי הראשון שהחזיק בה קודם. וגם אם נפרש שמדובר באופן שלא יחזיק בה לא זה ולא זה, אפשר לפרש את הלשון אנן מסכין עלי, שהכוונה לכך שמוציאים אותה מחזקתו, ומעתה יהיה הדין כל דעלים גבר. ומבואר לדעת התוספות שאם יחזיק אחד מהם קודם, תחזור הקרקע לרשותו. ואילו הרמב"ן מדייק בדברי הרבינו חננאל, שאם לא היה מי שיחזיק תחילה בקרקע, אין מוציאים אותה מידי זה שקיבלה תחילה, בכדי שיהיה הדין כל דעלים גבר. לפי שאין נזקקים להוציא דבר מידי המחזיק בו, כדי שיהיה בו דין כל דעלים גבר. וכיוון שזה שמחזיק בה עכשיו ירד לתוכה על פי דין, אין מוציאים מידו, אלא אם כן חברו יחזיק בה בתחילה. מסיים רב נחמן ואומר, ולזילות הדבי דין הלא חיישינן, ואין חוששים לזילותו של בית הדין, שמה ילגלגו בני אדם על בית הדין ויאמרו, שחוזרים ממה שפסקו בתחילה. מטיב רבה, ואיתימה רבי זעירה. הקשה רבה על הפסק הזה, ויש אומרים שהקושייה הייתה של רב זעירה. שנינו בברייתא, במסכת כתובות דף חב ב' עמוד ב', וכן במסכת יבמות דף פי ח' עמוד ב'. אישה שהלך בעלה למדינת הים, ושניים אומרים מעידים שבעלה מת ומותרת להינשא לאחר, ושניים אחרים אומרים שלא מת, כגון שמעידים הראשונים שבאחד בניסן מת, והעידים האחרים אומרים שראו חי לאחר הזמן הזה, ולפי עדותם של האחרים אסורה להינשא לאחר, וכן אם יחישו עדים זה את זה על גירושי האישה, ששניים אומרים נתגרשה מבעלה ושניים אומרים לא נתגרשה ממנו, כגון שמת אותו בעל ללא זרע, ולפי עדות הראשונים שנתגרשה קודם לכן אינה זקוקה לאיבום, אבל לדברי האחרונים שלא נתגרשה, הרי היא זקוקה לאיבום. ופירוש נוסף, כגון שהיה בעלה קיים ובאים עדים אלו ומעידים שנתגרשה בכדי להתירה להינשא לאדם אחר, בשני אופנים אלו הרי זה לא תינשא לפי שהדבר ספקו, שהרי העדויות מכחישות זו את זו ולא ניתן לסמוך עליהם, ומעמידים את האישה בחזקת שלא נתגרשה והרי אשת איש. ואם כבר ניסית, לא תיצא מבעלה השני. והגמרא במסכת כתובות בדף חב ב' עמוד ב' תקשתה, כיוון שספק אשת איש היא, הרי הבעליה חייב אשם תלוי, שזהו קורבן שחייב בו העובר על קריטות בספק, וכיצד אם ניסית נתיר לבעלה לבוא עליה? תרץ רב ששת שמדובר באופן שניסית לאחד מן העדים שהעידו שמת בעלה, שעבורו אין הדבר ספק. עוד הקשתה הגמרא מכל מקום, הרי לגבה של האישה הדבר ספק מחמת סתירת העדויות, וכיצד היא מותרת? תרץ את הגמרא שמדובר באופן שאמרה האישה בריא לי שמת, ומאחר וגם עבורה אין הדבר בספק, לכן היא מותרת. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי מנחם ברבי יוסי אומר, גם אם ניסית תצא מבעלה. אמר רבי מנחם ברבי יוסי, מתי אני אומר שתצא? בזמן שקודם באו עדים והעידו שלא מת בעלה ואסורה להינשא, ואחר כך ניסית. כיוון שניסית באיסור תצא. אבל אם קודם ניסית על פי העדים שהעידו על מיטת בעלה ואחר כך באו עדים, ורק אחרי שניסית באו עדים אחרים והעידו שבעלה לא מת, הרי זו לא תיצא, משום שחוששים לזילות בית הדין שהתירו לה בתחילה להינשא, ולכן אינם חוזרים עכשיו ואוסרים אותה על בעלה. הנה מבואר מדברי רבי מנחם ברבי יוסי, שחוששים לזילות בית הדין, ולא כמו שפסק רב נחמן. אילו תוספות לדיבור המתחיל אבל מקשים שלכאורה ודאי אין טעמו של רבי מנחם ברבי יוסי משום זילות בית הדין, שאם כן היה צריך להתירה להינשא לכתחילה, באופן שבתחילה באו עדים שמת בעלה או שנתגרשה והתירו הבית דין להינשא, ורק אחר כך באו עדים והחישום. ולא רבי מנחם ברבי יוסי לא התיר, אלא אם כבר ניסית. בהכרח שהטעם הוא משום שאין להוציא אישה מספק לאחר שניסית, ולא משום זילות בית הדין. תרצים התוספות, שגם אם הטעם הוא משום זילות בית הדין, אין להתיר אלא אם כבר ניסית, שדווקא באופן זה יש זילות, משום שכאשר ניסית לאותו אדם, הרי כבר נאסרה לכל העולם. אם בית דין יחזרו ויוציאו אותה ממנו, אינם אוסרים אותה עכשיו על כל העולם, אלא מוסיפים לאוסרה על זה שנשאה, והחזרה הזו של בית הדין שאינה אלא לאוסרה על אדם יחיד, יש בה משום זילות. אבל קודם שניסית, שבהכרח צריכים בית הדין לחזור ולאוסרה לכל העולם, שהרי יספק אשת איש וחייבים עליה אשם תלוי, גם כשחוזרים בהם בית הדין ואוסרים אותה על אידיה, אין בכך משום זילות. חוזרים כאמור אל הגמרא ששאלה, שמוכח שחוששים לזילות בית הדין ולא כמו שפסק רב נחמן, אמר להישיב רב נחמן לרבה או לרבי זעירה, אנא סברי למאב הדובדה. אני סברתי לעשות מעשה כדעתי שאין לחשוש לזילות בית הדין ולהוציא מהקרקע את אותו אדם שהחזקנו בתחילה בקרקע. אבל אשתה עכשיו דאוטוויטנן, את שהקשית על דעתי מהברייתא, ואוטוון רב אמנונה בסוריה, כמו שהקשה עלי רב אמנונה בסוריה, לא אבדינן בעובדה, לא אעשה מעשה להוציא את הקרקע מידי זה שהחזקנו בה. אומרים הריטב"א והמאירי, המחלוקת הזו הם חוששים לזילות בית הדין רק באופן כגון זה שבסוגייתנו, שפסקו בית דין להעמיד את הקרקע ברשות זה שהביא עדי חזקת אבות, ואחר כך הביא חברו גם הוא חזקת אבות, עדים על חזקת אבות. באופן זה נחלקו האם סותרים בית דין את מה שפסקו קודם בתורת ודאי ומעמידים את הדבר בתורת ספק. אבל באופן שהסיבה לחזרת הדין היא משום שבאה לפניהם עדות ודאית, כגון אם היה מביא ראיה חדשה הסותרת את הראיה שעל פי הנפסק הדין, ודאי שאין זה נקרא זילות בית דין אם יחזרו בהם מן הדין. ספר את הגמרא שרב נחמן לא עשה כדבריו. נפק יצא רב נחמן ואב הדובדה עשה מעשה והוציא מהקרקע לאותו אדם שהוריד מתחילה והחזיק בקרקע. מן דחזה מי שראה את מעשהו סבר טעות היא בידי, שטעות היא בידו שלא זכר את הברית על האל שיקשו ממנה על דעתו. ועוד שהרי הוא עצמו רב נחמן אמר קודם שלא יעשה מעשה על פי שיטתו. אבל אומרת הגמרא ולוי, אמנם לא הייתה זו טעות, אלא משום דטליה באשלי רב רבי, אלא שטלה רב נחמן את דעתו בחבלים גדולים ואהבים, כלומר בדברי התנאים המובעים לכמן שסוברים אף הם, שאין חוששים לזילות בית הדין ולכן פסק כן והוציא לאותו אדם שיחזיק בקרקע מתחילה. ולכמן תביא הגמרא שרב יהודה, רבי אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל, כל אלו סוברים שאין חוששים לזילות בית הדין. מביאה הגמרא את התנאים שסוברים שאין חוששים לזילות בית הדין. לתנן, שנינו במשנה במסכת כתובות דף חפגים אל עמוד ב'. רב יהודה אומר, אין מעלין אדם לכהונה להחשיבו ככהן על פי עדות עד אחד שמעיד עליו שהוא כהן. ובכך יוכל תרומה, או שבזמן בית המקדש יוכל לעבוד עבודה, או שיישא את כפיו. אמר רבי אלעזר, אם מתי באיזה אופן אמר רבי יהודה שאין מעלים על פי עד אחד? במקום שיש עליו עוררין, עדים המערערים על כהונתו שהם עדים שאינו כהן. אבל במקום שאין עליו עוררין, שאין עדים המערערים על כהונתו, אלא שיצא עליו כל בעלמה שאינו כהן, מעלין אותו לכהונה על פי עד אחד המחיש את הכל ומעיד שאכן כהן הוא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, משום בשם רבי שמעון בן הסגן, מעלים לכהונה על פי עד אחד. מברר את הגמרא, רבן שמעון בן גמליאל, היינו רבי אלעזר, לכאורה דברי רבן שמעון בן גמליאל, הם כדברי רבי אלעזר, שהרי לא נראה לומר שלדעת רבן שמעון בן גמליאל, גם באופן שיש עדים המערערים על כהונתו, יהיה נאמן עד אחד. ובהכרח אינו מכשיר אלא באופן שיצא כל בעלמה שאינו כהן. וגם רבי אלעזר סובר כן, שנאמן עד אחד באופן שיצא רק כל בעלמה. ואילו מהמשנה משמע שיש מחלוקת ביניהם. וחיתי מערר חדיקה בעיניי הוא, ואם תרצה לומר שמחלוקתם היא באופן שהיה רק עד אחד שירער על כהונתו, האם עירורו יחשב כעירור של שני עדים ואין נאמן עד אחד להכשירו לכהונה? ולמרות שכתוב עוררין משמע רבים, יש לומר שכך דרך התלמוד לקרוא לערער אחד בלשון רבים. ואז נאמר שרבי אלעזר סבר, ערר חד, גם עד אחד שעירר על הכהונה, הרי זה עירור ונאמן העד האחד להכשירו. ואילו רבן שמעון בן גמליאל סבר, ערער תרי, רק שני עדים המערערים על הכהונה, הרי זה עירור ואין מועיל עד אחד להכשירו. אבל אם רק עד אחד עירר על כהונתו, נאמן עד אחד להכישו ולהכשירו לכהונה. אם כך נרצה להסביר, יש להקשות על הביור הזה, והאמר רבי יוחנן, והרי אמר רבי יוחנן במסכת כתובות דף חווה ועמוד א', וכן במסכת קידושין דף עין ג', ובמסכת גיטין דף ט', לדברי הכל אין ערר פחות משניים. אומר רבי יוחנן שלדברי הכל אין ערר פחות משניים, אבל אם רק עד אחד ערער על הכהונה, אין זה חשוב ערעור ונאמן עד אחד בלבד להכישו ולהכשירו לכהונה. אלא בכך מחלוקתם היא באופן שהיה ערער תרי. שני עדים היו מערערים על כהונתו. ואחר במאי עסקינן, וכאן, שנחלקו רבן שמעון בן גמליאל ורבי אלעזר, מדובר כגון דמחזיקין עלי באבו, דהאי דכהנו. באופן שהיה מוחזק לנו באביו של זה שהוא כהן. ומכוח חזקת האב, מחזיקים אנו גם את בנו לכהן. ונפק עלי קלה, ויצא על הבל כל רינון דבן גרושה ובן חלוצהו, שהוא בן גרושה או בן חלוצה, והרי הוא חלל, מחולל ופסול מן הכהונה, והחתיני ומחמת הכל הורדנו מהכהונה עד שיתברר הדבר, שכן מעלה מיוחדת תקנו בכהונה, שגם אם יצא עליו כל בלבד ולא העדות, שהוא אינו כהן, יש להורידו עד שיתברר הדבר. ואתה ובא לאחר מכן עד אחד ואמר דכהן כשרו, שהוא אינו בן גרושה או בן חלוצה, ועסקיני ומחמת כן חזרנו ואלינו אותו לכהונה, כי הרי עד אחד נאמן להכיש את הכל ולהכשירו לכהונה. ולמרות שבמסכת גיטין דף פייטט עמוד א' מבואר שלא מבטלים כל, ומדובר שם לגבי אישה שיצאה לה הכל שנתגרשה, שאין מבטלים את הכל בכדי לעשייה לכהן, כותבים התוספות אצלנו בדיבור המתחיל ואתה הצעדה, יש חילוק בין הנידונים. לגבי אישה יש לה תקנה אשר יכולה להינשא למי שאינו כהן, אבל כאן לגבי כהן, אם לא נבטל את הכל, אין תקנה לכהונתו, ולכן ניתן לבטל את הכל. ועוד כותבים התוספות לחלק, שלגבי אכילת תרומה על ידי כהן, הקלו חכמים מבטל את הכל לצורך כך, לפי שאינה אלא מדרבנן, אבל לגבי היתר גרושה לכהן שאסורה מן התורה, לא הקלו. אם כן, אחרי שבא עד אחד ואמר שהוא כהן כשר, דהיינו שהוא אינו בן גרושה או בן חלוצה, ומחמת כן חזרנו ואלינו אותו לכהונה, כי עד אחד נאמן להכיש את הכל ולהכשירו לכהונה, ועתו באו לאחר מכן עוד ביתרי שני עדים ואמרי העידו דבן גרושה וחלוצה הוא, שהוא בן גרושה או בן חלוצה, ואחתיני ומחמת כן הורדנו אותו מהכהונה, שוודאי אף שעיד עליו עד אחד שכהן כשר הוא, הוא לא נאמן נגד שני עדים. ועת העד אחד ולאחר מכן בא עוד עד אחד ואמר דכהנו, הוא העיד שהוא כהן כשר, ודקו לאלמה מצטרפין עידות. בדבר זה לא נחלקו רבן שמעון בן גמליאל ורבי אלעזר, וכולם מודים שאף ששני העדים שהעידו על כשרותו לא העידו יחד, מכל מקום מצטרפים הם לעידות אחת. כדעת רבי נתן הסובר שמצטרפים הם לעידות אחת, כמו שתבאר הגמרא לקמן, ונמצא שעכשיו יש שני עדים המכחישים עידות השניים שהעידו על פסלותו, והיה צריך מן הדין לחזור לחזקתו שכהן כשר הוא, וכמו שהוחזק בעבר שכהן הוא על פי עד אחד. ואחה במיחה של זילות הדבי דין הקמיפלגי, וכאן חלוקים הם האם יש לצרף את העד השני לעד הראשון ולהכשירו לכהונה, אף שיש בכך משום זילות בית הדין. רבי אלעזר סבר, כיוון דאחתיני, מאחר שכבר הורדנו מהכהונה על פי שני העדים, לא מסכינה לי, אין להחזיר את הדין ולהכשירו לכהונה על פי העד שהעיד עכשיו, אף שיש לצרפו עם העד הראשון, זאת משום דחיישינה לזילות הדבי דינה, שיש לחשוש לזילות בית הדין. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, ענן אחתיני, אנחנו הורדנו אותו מהכהונה, וענן מסכינה לי, ואנחנו נחזיר אותו לכהונה, ולזילות הדבי דינה, לא חיישינן, ואין לחשוש לזילות בית הדין. ואף שהדבר ספק, שהרי יש שתי כיתי עדים המכחישות זו את זו, יש לנו לילך אחר חזקת הכשרות של האדם, שהרי היה מוחזק לנו באביו של זה שכהנו. ועוד, שגם לכהן זה הכשרנו בתחילה על פי יד אחד, והוחזק בכך לכהונה. ובמסכת קידושין, בדף סמכבב עמוד א' מבואר, שהיה פיקפוק בכשרותו של ינאי המלך, וכאשר בדקו את הדבר, לא מצאו מקום לפסול הזה. ובירה הגמרא מה היה הפיקפוק שבגינו חששו לכשרותו. תחילה רצתה הגמרא לומר שיש שם שני קטעי עדים, קטע אחת העידה שאימו נשבט, וקטע אחת העידה שלא נשבט. שאלה אם כך הגמרא מדוע אמרו שלא נמצא מקום לפסול הזה. הרי כיוון שיש קטע מעידה שאימו נשבט, יש להסתפק בדבר. ותוספות בדיבור המתחיל ענן מביאים את דברי רשי שמקשה. לפי המבואר בגמרא כאן, גם בשתי כיתות המכחישות זו את זו, יש להכשיר ולהעמיד על חזקת כשרות, וגם את ינאי יש להכשיר משום חזקת כשרות של אמו, שלא נפסלה, אז מדוע אומרת הגמרא שם שבאופן זה יש לפוסלו מספק? כותבים התוספות לתרץ על פי דברי הגמרא במסכת יבמות דף למד א' עמוד א', שאומנם מן התורה יש להעמיד על החזקה, אבל מדי רבנן, שניים מול שניים נחשב לספק ואסור. ולכן מקשה הגמרא שם שעדיין מובן מדוע פסלו את ינאי המלך מספק, מה שנשאר קשה מאצלנו בגמרא, שמכשירים את הכהן גם מדי רבנן. תרצים התוספות שכאן מדובר לגבי אכילת תרומה שהיא מדי רבנן, וכיוון שכל איסורו אינו אלא מדי רבנן, לא החמירו לו אוסרו מספק והעמידו את הדבר על דין תורה, דהיינו להעמידו בחזקת כשרותו. בדברי רבי אלעזר, אימתי אין מעלים לכהונה על פי יד אחד במקום שיש עליו עוררין, התפרשו כך, אותו העד השני שבא להעיד על כשרותו, אין מעלים על פיו מאחר שיצאו עוררין עליו. דהיינו שני עדים שבאו קודם ופסלו, ומעתה אין לקבל את אותו עד ולצרפו לעד הראשון משום זילות בית הדין. אילו רבן שמעון מגמליאל חולק ואומר, מעלין לכהונה על פי עד אחד, כלומר יש לצרף את העד הזה לעד הראשון, ולא חוששים לזילות בית הדין. מה תקיף לרבשי? רבשי דוחה את הביור הזה של מחלוקת רבי אלעזר ורבן שמעון מגמליאל. יחי, אם אכן לדעת רבי אלעזר אין מחזירים לכהונה משום זילות בית הדין? מה, עיר יחד אפילו בתרי נמי? מדוע נקטו את הדין הזה רק באופן שבא עד אחד לבסוף והעיד שהכהן הוא כשר? הרי אם לבסוף גם באו שני עדים והעידו על כשרותו, לא יחזירו את אותו כהן לכהונה משום זילות בית הדין, משום שבית דין כבר פסק שהוא פסול לכהונה. מחמת הקושייה הזו מבאר רבשי את מחלוקתם של רבי אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל באופן אחר. אלא אמר רבשי דכולי עלמא לא חיישינא לזילות דבי דינא. הן לרבי אלעזר והן לרבן שמעון בן גמליאל לא חוששים לזילות בית הדין. ולכן, אם היו שניים מעידים בסוף על כשרותו, היו בית דין חוזרים ומכשירים אותו לכהונה. ואחה, בלצרף עדות כמפלגי. כאן, שלא העיד בסוף אלא עד אחד, יש מחלוקת אם יש לצרף עדותו עם עדות העד הראשון או לא. ובפלוקת הדען איתנאי, והם חולקים רבי אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל, כמחלוקת התנאים השנייה המובאת בברייתא לקמן. דתניא, שנינו לקמן בדף קוף סמכי עמוד ב', וכן במסכת גיטין בדף למד ג' עמוד ב', וכן במסכת סנדרין דף למד עמוד א', וכן במסכת כתובות בדף חבב עמוד ב', שנינו בברייתא, לעולם אין עדותם של שני עדים מצטרפת לעדות אחת עד שיראו שניהן את המעשה שעליו הם מעידים כאחד, יחד. אבל אם ראה כל אחד מהם את המעשה בנפרד, כגון, העיד זה שרובן הלווה לשמעון בפניו, ואילו השני לא העיד על ההלוואה, אלא הוא העיד שבפניו הודה שמעון שלווה מראובן, אין מצרפין את עדותם. רבי יהושע בן קורחה אומר, גם באופן זה עדותם מצטרפת ולא עוד, אלא אפילו אם העידו בזה אחר זה על אותו מעשה, וכגון שהעיד זה שביום ראשון לווה שמעון מנה מראובן, והשני העיד שראה את ההלוואה ביום שני, ונמצא שאינם מעידים על אותו מעשה ההלוואה, מכל מקום כיוון שמתוך עדות שניהם נמצא שחייב שמעון לראובן מנה, עדותם מצטרפת. זה דעתו של רבי יהושע בן קורחה, ולדעת חכמים מבאר הרשב"ם, שכיוון שמעידים הם על שני מעשים נפרדים, אין לנו עדות שלימה על מנה אחד, אלא רק חצי עדות. ועוד אומרת הגמרא נחלקו תנאים בברייתא. והמחלוקת הזו שתביא הגמרא בין חכמים לרבי נתן, היא אינה המשך למחלוקת חכמים ורבי יהושע בן קורחה, ומחלוקת רב לזר ורבן שומר מגמליאל אצלנו, תלויה בזה שבין רבי נתן וחכמים, ולא הוא צריכה הגמרא להביא אלא את סוף הברייתא, אלא שדרך הגמרא להביא את הברייתות בשלימות. אם כן מביאה הגמרא ברייתא שני עדים שראו מעשה כאחד ובאים הם להעיד עליו בבית הדין. אין עדותם מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהם כאחד. לא מקבלים בבית דין עדותם אלא אם כן יעידו כאחד את העדות שלהם. אבל אם כל אחד מהם העיד בנפרד, אין מצטרפת עדותם. רבי נתן אומר, אין צורך שיעידו כאחד. אלא שומעים דבריו של זה היום ולכשיבוא חברו למחר, שומעים דבריו. אם כן במחלוקת הזו נחלקו אצלנו רבי אלעזר ורבן שמעון בן גמליאל. לדעת רבי אלעזר אין מצרפים את עדות השני עם עדות הראשון, כיוון שלא עידו כאחד. ומה שאמר רבי אלעזר, אם מתי אין מעלים לכהונה על פי עד אחד, במקום שיש עליו עוררין, היינו שבמקום שיש שני עדים המעידים על פסלותו, אין מעלים לכהונה על פי שני עדים המעידים כל אחד בנפרד עד שיעידו שניהם כאחד. אבל אם היו באים שני העדים יחד, היו מעלים את הכהן לכהונתו, לפי שמעמידים אותו על חזקתו הראשונה שמוחזק לנו באביב שכהנו. ולא חוששים לזילות בית הדין. שואל הקובץ שיעורים איזה חזקה יש באב, הרי באב עצמו אין נידון ולא יתעורר שום ספק בקשרותו, שהרי אפילו אם נשא גרושה אינו נפסל. ומאחר ולא הוצרכו להעמיד את האב על חזקתו, מחמת איזו חזקה שבאב נחזיק את הבן בקשרות. ומתרץ הקובץ שיעורים שמדיני האב הוא שיהיה בנו כמותו וזה חלק ממצבו של האב. ולכן אם נפסול את הבן מכהונה, הרי שבכך נוצרה השתנות בעצם מצבו של האב. שהרי שוב אין בנו כמותו, ונמצא שכאשר אנו דנים על הבן, יש בכך שינוי אצל האב, וכשהדבר ספק, יש לנו להילך אחר חזקתו שהיה כשר. אילו רבן שמעון מגמליאל סבר כמו רבי נתן, שאף אם לא העידו כאחד, כן מצטרפים, ולכן מעלים לכהונה על פי עד אחד, כלומר, על פי שניים המעידים כל אחד בנפרד. אם כן מבואר, שאין רבי אלעזר ואין רבן שמעון מגמליאל סוברים לדעת רב אשי, שאין חוששים לזילות בית הדין, וכמותם פסק רב נחמן. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בענייני חזקת קרקעות. ההודה אמר לחברי מעשה באדם שאמר לחברו מה בית באי ערה, מה אינך עושה בקרקע הזו ששלי היא? אמר לי המחזיק למערר, מנח זווינטה והשטרה, ממך קניתי את הקרקע הזו והנה בידי שטרה מחירה. אמר לי המערר למחזיק, שטרה זייפה הוא, שטר זה מזויף הוא. ומאחר ולא החזקת שנות חזקה ואין לך שטר על המחירה, אין לך הוכחה שקנית את הקרקע ממני. גחין, גחן המחזיק בעל השטר לחיש לי לרבה, ואמר לרבה בלחישה בכדי שלא ישמע מערער אין שטר הזייפו, אכן השטר הזה שבידי מזויפו. מי הוא? שטר המעל יאבה לי ואירחס. אבל היה בידי שטר אחר שכתב לי אותו אדם, אלא שאיבדתיו. ואמינה, אמרתי לעצמי, מאחר והמוכר מערר על זכותי, אין קטעי בידי, כל דהו, טוב שיחזיק בידי שטר כלשהו שאימו אבו אל בית הדין. אומר הרשב"ם בשם הרך, שאין הכוונה שהיה השטר מזויף ממש, אלא שנכתב השטר על מחירה אחרת וכאילו מזויפו. ולשטר הזה קוראים שטר אמנה. דהיינו שטר שנכתב קודם המחירה, שאם ימכור לו באחד מן הימים, ישתמש בשטר הזה. והמוכר מאמינו שלא ישתמש בו שלא כדין, ונותן לו את השטר כבר מעכשיו. שטר כזה אינו שטר כלל. ולכן, כפי שנראה בהמשך, אמר רב יוסף שהשטר הזה הוא פסול. אבל מאחר שהשטר נכתב כדין והעדים חתמו עליו, אם לא שהיה מחזיק מודה שהשטר מזויף, לא היה מוכר נאמן ליטון כך, שהרי העדים מקיימים את השטר. ולכן סבר רבא, כפי שנראה, שנאמן המחזיק במיגו שיכול היה ליטון שהשטר הזה הוא שטר טוב שנעשה על המחירה הזו, והוא אינו מזויף. ועוד אומר הרשב"ם שגם אם נפרש שאכן השטר היה מזויף ממש, נצטרך לומר שזייף את חתימת העדים עד כדי שהעדים עצמם סבורים שחתימתם היא ומקיימים את השטר. ולכן סבר רבא, כפי שנראה, שנאמן במיגו שהיה יכול לטעון שהשטר אינו מזויף. שיחה הגמרא ואומרת אמר רבא, יש להאמין למחזיק שאכן היה לו שטר אחר. שאם לא כן, מה לו לשקר ולטעון טענה גרועה שכזו? איבאי, אילו היה רוצה לשקר, אמר לי שטר המעליהו. היה יכול להחזיק בדבריו ולומר למערר, השטר הזה שטר אמיתי ואינו מזויף. ומתוך שיכול לטעון כך, נאמן גם לומר שהשטר הזה הוא לא האמיתי, אלא שהיה שטר אחר ועבד לו. אמר לרב יוסף, אבל רב יוסף לא מקבל את טענתו של רבא, ואומר לו לרבא, מכל מקום, המאי סמכת, ההישטרה חספה באלמה הוא. על מה שאתה סומך ומחזיק את הקרקע בידו, זה על סמך השטר הזה שהראה המחזיק. והרי השטר הזה אינו אלא כחתיכת חרס באלמה שאינה שווה כלום, שהרי הוא מודה שזה שטר מזויף, ונמצא שאין לאדם הזה שום הוכחה שהוא קנה את הקרקע. ולחאורה דברי רב יוסף לא מובנים, שהרי אכן איננו רוצים לחייב את האדם הזה מכוח השטר שאכן חספה באלמה הוא, אלא מכוח נאמנותו על ידי מיגו. וכי רב יוסף אינו סובר שיש להאמין לאדם במיגו? והר הרשב"ם שאין דומה המקרה כאן לכל מיגו שבשאר המקומות, כי בשאר המקומות אין הטענה שטוען עכשיו סותרת את הטענה שהיה יכול לטעון, ושתיהן יכולות להיות אמת. כגון כאשר אדם טוען על השטר שפרוע הוא, הוא נאמן במיגו שהיה יכול לטעון שהוא מזויף. זאת אומרת ששתי הטענות יכולות להיות אמת. אבל כאן נחשב הדבר כמיגו במקום עדים, שהרי עכשיו מודה האדם הזה בפירוש שהשטר הזה הוא מזויף, והודעת בלדין כמעידים דמי. וכיוון שכל כוחו בטענתו נסמכת על השטר, והוא עצמו הודע שהשטר אינו אמיתי, מעתה אין לו שום כוח בחזקת הקרקע. וכמו שאם היו באים שני עדים ואומרים שהשטר מזויף, וודאי הוא לא היה נאמן במיגו, כך גם פה. ותוספות בדיבור המתחיל, המייקה סמכת, מבארים בשם ריבם שעיקר טעמו של רב יוסף הוא, שאין להאמין אדם במיגו בכדי להוציא בכך ממון מאדם אחר, ורק אם טוען להחזיק את הממון בידו הוא נאמן. כגון, אם היה רוצה המחזיק להיפטר מתביעה כלפיו ולהשאיר את הקרקע ברשותו, או אם היה בידו שטר אמיתי או חזקה והיה מערר מבקש לפוסלם, הייתה מועילה לו טענת מיגו כדי להחזיק ולקיים את הראיה. אבל כאן זה מיגו להוציא, שעל ידי שנאמין לו במיגו אז הם מוציאים את הקרקע מיד בעליה. ולמרות שכרגע היא מוחזקת בידו, היא אינה נחשבת ברשותו כיוון שלא יחזיק בשנות חזקה. וגם אין בידו כל ראיה שקנה את הקרקע בכדי להחזיק את הקרקע על ידו במיגו ברשותו. עוד שני טעמים כותבים תוספות בשם רי. האחד, כיוון שהוא צריך המחזיק לשקר בתחילת דבריו זה אינו מיגו, שאין מיגו מועיל אלא כאשר דובר אמת בלבד. ובית, האדם הזה טוען וחוזר וטוען, שהרי בתחילה טען להחזיק את הקרקע בידו מכוח השטר, ואילו עכשיו הוא טוען שהשטר מזויף, אלא שהיה לו שטר אחר. ואין זה כמו שאר המקומות שנאמן במיגו, ששם על טענתו הראשונה אנחנו מאמינים לו במיגו, שהיה יכול לטעון טענה אחרת שטובה יותר ממנה. מביאה הגמרא מעשה כאין זה שאירה אצל אותם המוראים. אהודקה אמר לחברי מעשה באדם שאמר לחברו, אב לי מאה זוזה דמסקינה בך, תן לי את מאה הזוזים שיש לי אצלך בהלוואה, והשטרה, והרי לפניך השטר שכתבת לי על ההלוואה הזו. אמר לי, אומר לו הנתבע לתובע, שטר הזייפה הוא, השטר הזה שבידך מזויף הוא. גחין, גחן בעל השטר, ולחיש לי לרבא, ואמר לרבא בלחישה בכדי שלא ישמע הנתבע את דבריו, אין, שטר הזייפה, אכן השטר הזה שבידי מזויף הוא. מי הוא? שטר המעליה אבלי, ואירחס, שטר אחר היה בידי שכתב לי הלווה הזה, אלא שאיבדתיו. ואמינה, אמרתי לעצמי, אין קטעי בידי כל דהו, טוב שיחזיק בידי שטר כלשהו שאבוא עמו לבית הדין. אמר אבא, יש להאמין לתובע שאכן היה לו שטר אחר, שאם לא כן, מה לא לשקר ולטעון את הטענה הגרועה הזו? איבאי, אילו היה רוצה לשקר, אמר לי, שטר המעליה הוא, היה יכול לטעון שהשטר הזה הוא כשר ואינו מזויף, ומתוך שיכול לטעון כך, נאמן גם על טענתו שהיה בידו שטר אחר. אבל רב יוסף לא מקבל את הסברה הזו. אמר לרב יוסף לרבה, מכל מקום, המייקה סמכת, על מה אינך סומך ומוציא את המעות מהלווה, האישטרה, על השטר הזה שהראה התובע. האישטרה חספה באלמה הוא. השטר הזה אינו אלא כחתיכת חרס באלמה שאינו שווה כלום. שהרי הוא הודע שמזויף הוא, ונמצא שאין לתובע שום הוכחה שהלווה חייב לו את הכסף. אין לו שום הוכחה שהוא ילווה מעות לאותו אדם. ומביאה הגמרא פסק בהלכה בשני המעשים שהובאו לאל. אמר אבידי ברבין, הלכת הקוותי דרבא בערה, והלכת הקוותי דרב יוסף בזוזי. במעשה הראשון שבו היה הערעור על החזקת הקרקע, ההלכה היא כמו רבא שתעמוד הקרקע בחזקת המחזיק, ובמעשה השני שטבע התובע מעות על ידי השטר, ההלכה כרב יוסף שאין להאמינו אחרי שהודע שהשטר מזויף. ומסבירה הגמרא, הלכת הקרבא בערה, יש לפסוק ההלכה כרבא לגבי זה שערער על הקרקע, דאיכא דקיימא ערה תיקום, כדי שתישאר הקרקע בידי המחזיק בה. והלכת הקוותי דרב יוסף בזוזי, ולכך יש לפסוק ההלכה כרב יוסף לגבי תביעת מעות ההלוואה, דאיכא דקיימא זוזי לוקמי, בכדי שישארו המעות בידי המחזיק בהם. כלומר, שאכן יש להסתפק אם ההלכה היא כמו רבא או כמו רב יוסף, ולכן הדין הוא שיעמוד כל דבר בחזקתו לפי שהמוציא מחברו עליו הראיה. ולכן תישאר הקרקע בחזקת המחזיק בה, וישארו המעות בידי הלווה שמחזיק בהם. שואלים תוספות בדיבור המתחיל והלכתה, אם כן היה צריך לפסוק את ההלכה לגבי הקרקע שתחזור לבעליה הראשונים, כמו שלמדנו במסכת כתובות דף כ' עמוד א', שאם היו שתי כיתות עדים המחישות זו את זו לגבי קרקע, אם מחרוע או לא, שספק הדבר ומעמידים את הקרקע בחזקת הבעלים הראשונים. כותבים התוספות שיש לחלק בין המקרים. בשני כיתה עדים המחישות זו את זו, הרי הם כמו שאינם, וכאילו אין בפנינו כלל עדות אם הייתה מחירה או לא. ולכן, תחזור הקרקע לבעלים הראשונים, שהרי אין לה מחזיק שום צד להחזיק בה. אבל כאן הספק הוא בדין עם ההלכה כרבא או כרב יוסף. ולכן אין לנו להוציא את הקרקע מידי המחזיק בה. תוספות מקשים על החילוק הזה, ומבארים בשם רי שאכן רבידי לא פסק אין מחמת הספק, אלא שלגבי הקרקע פסק כרבא משום שאנו נוקטים, שאין אומרים מי גואלה בכדי להעמיד ממון בחזקתו ולא בשבכך יוכל להוציא ממון, ולכן בקרקע המיגו הוא כדי להחזיק את הקרקע בידי המחזיק בו, אבל לגבי ממון אין להאמין את המלווה במיגו, כי זה מיגו להוציא, ומיגו להוציא לא אומרים. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דף למד א' ממסכת בבא בתרא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, אחד הביא עדים שהקרקע הייתה של אבותיו, ואחד הביא עדים שהחזיק בגימל שנים, אבל שניהם טוענים שהקרקע הייתה של אבותיהם ויהיה רשוע, מה הדין? שאלה שנייה, באיזה אופן לדברי הכל אינו חוזר וטוען ומדוע? שאלה שלישית, באיזה אופן לדברי הכל חוזר וטוען ומדוע? שאלה רביעית, מדוע כאשר בית כיתה עדים מכחישות זו את זו הן מאמינים לאחרונים במיגו שהיו פוסלים את הראשונים על ידי שמעידים שהם גזלנים? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מכוח איזו סברה טען רבא לרב נחמן שאין לו להוציא את הקרקע מיד זה שנתנה לו כבר? השאלה האחרונה, כיצד ייתכן שבבית כיתה עדים המכחישות זו את זו, אם בעלה מת, הדין הוא שאם ניסית לא תיצא, הרי הבעליה חייב השם תלוי? את התשובה תמצאו ברשב"א. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף למד א' ממסכת בבא בתרא, הדף שזה עתה בסייעתא דשמיא גדולה סיימנו את לימודו, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. הנה כמה הלכות שנפסקו הלכה למעשה מהדינים שלמדנו בדף למד א'. זה אומר של אבותיי וזה אומר של אבותיי, זה הביא עדים שהיא של אבותיו מעולם, וזה הביא עדים שאכלה שני חזקה. תחזור לזה שהביא עדים שהיא של אבותיו ויחזיר את הפירות שאכל, אפילו אין עדים שאכלה מלא על פיו, שהרי לא טען כלום ואין אכילתו ראיה, שכל חזקה שאין עם הטענה על הבעלים אינה כלום. אבל אם לא העידו העדים רק סתם שהיה של אבותיו ואין מעידים שלא מחרוע, אם אפשר לפרש את דברי המחזיק שאמר של אבותיו שרצונו לומר שאבותיו כנאוע, שומעים למחזיק. אבל אם טען תחילה שהיו של אבותיו מעולם, אינו חוזר וטוען. אם אמר המערר של אבותיי והמחזיק אומר של אבותיי שמשמע ולא של אבותיך, אנחנו לא טוענים לו ליישב את דבריו, אלא אם כן הוא עצמו מפרש את דבריו. מי הוא אם היו לו עדים שאבותיו דרו בו יום אחד, אף על גב שלא טען לפרש אנחנו טוענים לו. חזר זה המחזיק ואמר, כן, של אבותיך הייתה, ואתה מחרתה לי, וזה שטענתי תחילה שהיא של אבותיי, כלומר שאני סומך עליה, והרי היא שלי כשל אבותיי, או שאמר של אבותיי שלקחוה מאבותיך, הרי זו טענה נכונה שהרי נתן המטלה לדבריו, ומעמידים אותה בידו, והוא שטוען כן בעודם בפני בית הדין, אבל אם יצא מבית הדין וחזר וטען, אין שומעים לו, כי חוששים שמה בחוץ לימדו לטעון שקר. ואם טען בתחילה ואמר לו של אבותיי ולא של אבותיך, אין שומעים לו בטענה זו אחרת אפילו בעודו בפני בית הדין. במה דברים אמורים שאינו חוזר וטוען? בשטוען תחילה בפני בית דין. אבל מה שאמר מחוץ לבית הדין יכול לחזור ולטעון בבית הדין. יש מי שאומר שאפילו אמר חוץ לבית הדין של אבותיו ולא של אבותיך, יכול לומר בבית הדין של אבותיי שלקחוה מאבותיך. אבל יש מי שחולק בזה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, עם השונה ההלכות הזה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, חפ"ו בשבט תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף למד א', ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, זך בשבט תשע"ז, ונלמד דף למד ב', ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.